שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות. אנחנו בעמוד 778, אות למד א'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה כאן בשיעור. אות למד א', הקדמה לתלמוד עשר הספירות, עמוד 778. וצריכים מאוד להסביר פעם, למה תלויה ביאת גואל צדק בהתפשטות לימוד הקבלה לרבים, המפורסם כל כך בזוהר ובכל ספרי הקבלה.
זאת אומרת, מה יש בחוכמת הקבלה שדווקא בזכותה ולא בשום דבר אחר? כי יש הרבה ללמוד. הבורא ברא עולם גדול, כל המדע שאנחנו לומדים מהעולם הזה שאנחנו מגלים, מגיע לנו בסופו של דבר מכל הבריאה שהוא עשה. אנחנו מזה יכולים ללמוד מעשה השם, אנחנו יכולים לעשות, ללמוד את זה מהפשט, רמז, דרוש. למה דווקא מלימוד חוכמת הקבלה אנחנו דווקא על ידה זוכים להשגת המטרת הבריאה? שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, שכלים דקבלה שלנו הם יהפכו להיות על ידי הכוונה לכאילו לכלים דהשפעה. אז למה זה אפשר לעשות אך ורק על ידי לימוד חוכמת הקבלה? ולמה זה נקרא לימוד ולמה חוכמת הקבלה? שמצד אחד אנחנו לא משיגים אותה לפני שמתקנים את עצמנו, וכל פעם משיגים במשהו במידה שמתקנים, מצד אחד. מצד שני, אפשר ללמוד אותה רק מכלים המתוקנים. אז יוצא תרתי דסתרי, זאת אומרת שאנחנו, זה מבטל את זה. כן? אז איך, מה זה נקרא ללמוד חוכמת הקבלה אם אני עדיין לא מבין ולא מרגיש ולא נמצא בה? מצד שני, בלי לימוד אתה גם כן לא תרגיש ולא תמצא אותה ולא תגלה אותה ולא תלמד אותה. דבר מאוד מיוחד, יש הרבה שאלות על זה. ואנחנו רואים עד כמה שכל העולם הוא נמצא כלפי זה בצורה מאוד ככה זהירה, מיוחדת, מסוימת. שהבורא בכוונה הוא מסדר את היחס של הבריות לחוכמת הקבלה בצורה כזאת שהם יוכלו לגשת אליה רק לא כמו שלכל החוכמות הרגילות, או שצריך להיות כמו לא כמו שצריך להיות לחוכמה שמדברת על מערכת ההפעלה והנהגה וההשגחה של כל הבריאה. מה עוד אדם צריך בחיים? חוץ מלדעת איך החיים שלו מנוהלים, איזה כוחות מנהלים אותם, איך הוא יכול להשפיע על הכוחות האלו, מה עוד בעצם הוא צריך? זה הכל. ואנחנו רואים עד כמה שאנשים דוחים את זה, וזה הכל. ככה יש הכוונה מיוחדת מלמעלה שכך זה יקרה. שצריכים בכוח לדחוף לאנשים את ה... ידע על הגורל שלהם, על החיים שלהם, על התנהגות שלהם, על כל היסוד החיים שלהם, איך שהם חיים, הם חושבים, איך מפעילים את עצמם, איך בנויה החברה, המשפחה, האדם עצמו, אפילו בעולם הזה. כבר לא מדובר על העולמות והחיים הנצחיים שמעבר לעולם הזה, מעבר לחיים האלו. והאדם לא נמשך ודוחה. זה לא טבעי. לא כמו שצריך להיות לחוכמה כזאת. אז בוא נראה מה קורה כאן. בבקשה. אתם תחשבו על זה. זאת אומרת, עד כמה שדברים האלה הם לא נורמליים. זה פשוט לא קורה כך. כלפי כל דבר שאנחנו צריכים לחיים שלנו, אנחנו מפתחים אותו, מטפלים בו, ככה מתהפכים אותו, כן? ככה או יותר ויותר אורזים אותו יפה ומבליטים אותו. וכאן הדבר הכי חשוב שכולי על הכל, שנותן לנו ידע ושליטה, לא סתם ידע תיאורטית, אלא שליטה על כל הדברים, זה ממש סלידה טוטלית. מעניין איך שזה מסודר. בבקשה.
הוא צריכים מאוד להסביר פעם למה תלויה בריאת גואל צדק בהתפשטות לימוד הקבלה לרבים, המפורסם כל כך בזוהר ובכל ספרי הקבלה. וההמונים תלו בזה דברי סרק עד לבלי סבול. ובאור עניין זה, מפורש בתיקוני זוהר, תיקון למד, נתיב שני, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה ורוח? אלא בוודאי, בזמן שהשכינה יורדת בגלות, הרוח הזה נושב על אלו שמתעסקים בתורה, משום שכינה שנמצאת ביניהם. כל הבשר חציר, כולם הם כבהמות שאוכלות חציר, וכל חסדו כציץ השדה, כל חסד שעושים לעצמן עושים, וכולי. ואפילו כל אלו שיגעים בתורה, כל חסד שעושים לעצמם עושים. באותו זמן, ויזכור כי בשר הם הרוח הולך ולא ישוב, לעולם. וזהו רוח המשיח. אוי להם, למי שגורם שילך מן העולם ולא ישוב לעולם, שאלו הם שעושים את התורה היבשה, ולא רוצים להתייגע בחוכמת הקבלה, שגורמים שיסתלק מעיין החוכמה, שהוא יוד ממנה וכולי. וזה הרוח שיסתלק, הוא רוח של משיח, והוא רוח הקודש, והוא רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. פקודה תניינה, ויומר אלוקים, יהי אור ויהי אור. זה אהבה, שהיא אהבת חסד. הדהו דכתיב, וזה מה שכתוב, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. ועלי איתמר, ועל זה נאמר, אם תאירו, ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ וכולי. אהבה ויראה, שהם עיקרו. בין טוב ובין רע, ומשום זה נקראת זו יראה ואהבה, על מנת לקבל פרס. ומשום זה, אמר הקדוש ברוך הוא, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או באיילות השדה. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, שהיא אהבה בלא פרס, ולא על מנת לקבל פרס. ואהבה על מנת לקבל פרס היא של שפחה. ותחת שלוש רגזה הארץ וגו, תחת עבד כי ימלוך, ושפחה כי תירש גבירתה.
מטרת הבריאה היא להביא את הנברא שהוא מחויב להיות בתכונה הפוכה מהבורא, היינו ברצון לקבל, כי הבורא הוא רצון להשפיע, שחייב להיות מתכונת השנאה, תחייה, כי הבורא הוא נתינה ואהבה, ולהביא את הנברא מקצה לקצה, משנאה וקבלה לנתינה ואהבה. וגם כן להעמיד אותו בתנאים שהנברא בעצמו ירגיש שבוחר בשינוי הזה ורוצה אותו. עד כדי כך רוצה שמתגבר על הכאבים, נו, בכל מיני רמות. כאבים זה לא רק פיזיים, אלא בהסכמה, בהבנה, בכל, במכשולים, בקיצור, במה ש, בכל ההרגשות שהן דוחות אותו מהשגת ההתאמה, הדבקות בבורא, שצריכים לתת לו אפשרות להשתנות, אבל בתנאי שהוא באמת רוצה את זה בהדרגה, כל פעם יותר ויותר, ובצורה שכל פעם משיג את השינוי, מה שקורה לו, בצורה יותר ויותר אמיתית. זאת אומרת, באמת משיג מה זה נקרא להיות המשפיע. עד כמה שזה מנותק מטבעו הראשון. ו... ולכן כל העבודה של האדם היא צריכה להיות מההתחלה ועד סופה בעצם לרכוש תכונת האהבה, שאותה הוא לומד מהסביבה שמעדיף יותר ויותר ויותר את האמצעים שמביאים אותו למטרה, אז ספרים, מורה, חברים, עד שמגיע לדרכם לאיזה מצב שמתחיל לייצב איכשהו מתוכם, בתוכם, דמות הבורא, וכך מתקדם. וכל זה, שוב, זה אך ורק על ידי שאומנם שקשור לספרים, למורה, לקבוצה, הוא צריך במיוחד לבדוק את עצמו האם הוא נמצא בלימוד הנכון, גם חוכמת הקבלה וגם גישה הנכונה. כי אנחנו יודעים גם מבעל הסולם שיש עוד גישות שהם אולי מגיעים אנשים להרגשה טובה, שהם יודעים מה שכתוב ויכולים להתפלפל, אבל השגה אפס. השגה כמו שהחוכמת התורה מתכוונת. עוד למד ב'.
ונתחיל לבאר את תיקוני הזוהר מהסוף להתחלה. כי אומר שהיראה והאהבה שיש לאדם בעסק התורה והמצוות על מנת לקבל פרס, דהיינו שמקווה שתצמח לו איזו טובה מחמת התורה והעבודה, הרי זו בחינת שפחה, שעליה כתוב, ושפחה כי תירש גבירתה.
זאת אומרת שכן חייבת להיות השפחה, וצריכים להתעסק בה, כן? אבל צריכים להיזהר שהיא יכולה להיות במקום גבירתה. אלה יש שפחה, זאת אומרת תקופת הלימוד שלומדים על מנת לקבל פרס, מעין ברירה, כי כך אנחנו נמצאים, אנחנו יוצאים מהרצון לקבל, ועד שזוכים לרצון להשפיע, יש לנו חלק הראשון שאנחנו יוצאים ממנו, ואז אנחנו בכל זאת צריכים לתת לעצמנו כוח, לימוד, כן, משיכה למטרת הבריאה, שיש לנו שם איזה מילוי. ולכן התקופה הזאת, הנטייה הזאת למילוי, השכר הזה הוא נקרא שפחה. כן. רק צריכים לפחד שזה לא יהפוך אותנו למצב שאנחנו את זה רוצים דווקא. אלה מבינים שחייבים כדי לתת לגוף שלנו, לחמור שלנו, משהו דורש, אחרת הוא לא ילך בדרך. כן? אז מצד אחד שמים לו, איך קוראים לזה? נו, מגן כזה על העיניים שלא יראה שהוא הולך בסיבוב. יש לזה איזה שם בטח. זהו, אז מצד אחד נותנים לו גרעיני חיטה טובים, שיוכל, שיהיה בריא, וסותמים לו עיניים, שילך, בלי זה אני לא נתקדם. זה נקרא שפחה שעובדת על מנת לקבל את הגרעיני חיטה, כן? ואז אנחנו מתקדמים. אנחנו, אבל בכל זאת אנחנו מבינים שכך אנחנו עושים בכוונה, שאין ברירה, יש לנו גם הנאה מזה שמתקדמים, כן? וזה עדיין בחינת שפחה, וגם בכל זאת מתקדמים בתקווה שפעם נגיע למצב שנחליף אותה לגבירתה.
שלכאורה קשה, הרי מקובל לנו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה. ולמה רגזה הארץ? ועוד יש להבין דבר היחס של העסק שלא לשמה, לבחינת שבחה דווקא. גם המליצה שיורשת את גבירתה. איזו ירושה יש כאן. עוד למד ג' והעניין תבין, עם כל המתבאר לאל בהקדמה זאת, כי לא התירו את העסק של לא לשמה, אלא משום שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בהיות המאור שבא מחזירו למוטב.
זה חמור מאוד. זאת אומרת, אם אלימות, מי הקטנים ביותר, מי תינוק ששומע פעם ראשונה את הברכות ושם כל מיני פסוקים, קריאת שמה וכן הלאה, ועד שהוא עושה כל מיני פעולות, אפילו מעשי מצוות פשוטים ביותר, אם זה לא מסודר כדי להגיע לשמה, כל דבר הזה, כל החינוך, כל הלימוד פסול. כי האדם, אם הוא, נגיד, תגיד, נו, אחר כך אני, זהו, זה כבר, כל החינוך, כל הדרך היא פסולה. שאחר כך אני אולי אלמד משהו שיגדל עד גיל שם בר מצווה או גיל 20, ואחר כך הוא ילמד, לא. זה חייב להיות כל העם בעצם, בכל הגדלים, בכל הגילאים, בכל מה שיש, חייב להיות מסודר, כי זה עם ישראל, ישר כל. חייב להיות מסודר ללימוד זה מהתחילה ועד הסוף. לא. לכן הוא אומר, יש לנו כזאת חשיכה בימינו שלא ידע. כמובן, כן, עוד הפעם.
והעניין תבין, עם כל המתבאר לאל בהקדמה זאת, כי לא התירו את העסק של לא לשמה, אלא משום שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בהיות המאור שבא מחזירו למוטב. ולפיכך יחשב העסק של שלא לשמה, לבחינת שבחה המסייעת. ועובדת את העבודות הנמוכות בעד גבירתה, שהיא השכינה הקדושה, שהרי סופו לבוא לבחינת לשמה. ויזכה להשראת השכינה. ואז נחשבת גם השפחה, שהיא בחינת העסק של שלא לשמה, לבחינת שפחה דקדושה, שהרי היא המסייעת ומכינה את הקדושה, אך נקראת בבחינת עולם עשייה של הקדושה.
נו, זה התחלה, זאת אומרת, ישנה קטע בדרך, חלק שלא יכולים ללכת בלי שיהיה פיתיון, איזה גזר, כן, ששמים ככה לפני החמור. אבל אדם עושה את זה בכוונה, הוא יודע במה הוא עוסק. ואם לא יודע, אז ילדים קטנים ומה גם כן עושים להם את זה. זאת אומרת, הלימוד חייב להיות מסודר, כל התהליך הפדגוגי, כן, הוא חייב להיות מסודר כבר מלכתחילה לקראת זה.
אמנם, אם אין אמונתו שלמה חס ושלום, ואינו עוסק בתורה ובעבודה, אלא רק מטעם שהשם יתברך ציווה אותו ללמוד, כבר נתבאר לאל, שבתורה ועבודה כאלה לא יתגלה כלל המאור שבה, כי עיניו פגומות ומהפכות האור לחושך, בדומה להתלף.
למה? הרי הוא מתעסק, עוסק בתורה, ובאמת נגיד משקיע את עצמו כל הזמן בגלל שהשם ציווה. למה זה לא טוב? כי הוא עוסק מתוך ציווי, מתוך פחד, לא מתוך רצון. וזה הכל כדי לא לקבל פרס, או לפחות לא לקבל עונש. שהרצון לקבל שלו הוא מה שמחייב אותו בזה להיות. זהו, החשבון הוא פשוט. וזה לא נקרא שהוא נמצא בלא לשמה, שמביאו לשמה. גם כן צריכים כאן לראות, אם אנחנו מסתכלים על החברה שלמה, על העם שלם, אז ודאי שילדים לא מבינים כל הדברים האלה, אבל הגדולים חייבים להקיף אותם ולבנות להם ממש חומת ביטחון. שהילדים שמשחקים, לומדים, מתעסקים בתורה, בכל מיני צורות, שהם יהיו מכוונות על ידי הגדולים כך שהם מתקדמים, אפילו שלא מבינים בכמה שכן, כדרך ארוכה, שבכל זאת זה מקדם אותם ללשמה, במשהו כל פעם יותר ויותר ויותר. והאמת שיש גם כן היום אפילו בלימוד של הילדים אלמנטים כאלה, כי לומדים סיפורי הצדיקים ואיך צריכים להשפיע וכל מיני דברים, יש, רק אחר כך זה לא מתפתח הלאה, זה הופך להיות אחר כך שנכנסים ללימוד יותר רציני בפלפול, אז זה כבר נעלם, כל הסיפורי הצדיקים ומעשים של הדעה להשפיע וכאלו, הם נעלמים מהלימוד, מהשיחה, מהדיבורים שיש בין מלמד לילדים, וזה נעלם. אבל מלכתחילה זה פה ושם נמצא דווקא בצורה נכונה. זה רק לא ממשיך, אלא בכמה שנכנסים אחר כך נכנסים ללימוד בלבד. שתקי. כן.
ובחינת עסק כזה כבר יצאה מרשות שפחה דקדושה.
שהוא עוסק בגלל שהבורא ציווה, מפני שהבורא ציווה. זאת אומרת שיש לפניו איזה... לא יודע איזה לפניו שוט נגיד, כן.
כי לא יזכה חס ושלום על ידיה לבוא לשמה. ועל כן באה לרשות השפחה דקליפה, שהיא יורשת את התורה והעבודה האלו ועושקתן לעצמה.
חס ושלום. על זה, לצערנו, רואים כמה אנשים שנמצאים בזה. כן.
ולפיכך רגזה הארץ, דהיינו השכינה הקדושה, שנקראת ארץ, כנודע. כי אותן התורה והעבודה שהיו צריכות לבוא אליה, לרכושה של השכינה הקדושה, עושקת אותן השפחה הרעה, ומורידה אותן לרכושן של הקליפות. ונמצאת השפחה יורשת, חס ושלום, את הגבירה.
זה מה שקורה. אז למה הוא נותן לנו את זה? הוא רוצה להגיד שרק על ידי לימוד ולימוד נכון של חוכמת הקבלה, אנחנו בסופו של דבר כן נכנסים ללשמה הנכון, כן? זאת אומרת לשפחה המסייעת לגבירתה, ומגיעים אחר כך לגבירתה, היינו לתורה לשמה. זה לא פשוט. עסק לא פשוט. ולכן, אולי, יש עוד כמה תירוצים, כן, תשובות, לא רצים לחוכמת הקבלה האמיתית, אני מתכוון, לא מה שבעמך חושבים תחת שם הזה. כן? לא רצים לחוכמת הקבלה, לדעת ולהבין וללמוד ולהכיר, כי זה אמנם שבחוכמה הזאת יש הכל. וחוץ ממנה אי אפשר להבין לנכון שום דבר. איפה אנחנו נמצאים, מה איתנו, לאן וכו'. זאת אומרת, כי יש כאן שפחה שהיא מושכת אותם הצידה ואנשים שרוצים להשיג את המטרת הבריאה, כביכול הם רואים שאין שם, לא הולכים, יוצאים, תורה יבשה כמו שהוא אומר, אין? ואלה שנמצאים, הם נמצאים מתוך הפחד. כמו שכל הדתות, אין? או פחד או שכר, אין? או גיהנום או גן עדן. ואז בזה מחייבים את האדם להיות בזה. נו, זה ודאי שחס ושלום, אנחנו לא מחפשים כאן מי השם ומי לא, אלא גלות. שאנחנו חייבים לעבור כל הדברים האלה, סך הכל, על כל מצב ומצב, יש לנו כוח העליון שמסדר לנו את הדברים, וכנראה שאנחנו צריכים לעבור אותם, ולכן אנחנו צריכים כולנו לראות את עצמנו שזו המצב, ומתוך המצב הזה אנחנו צריכים לצאת. אז עכשיו, איך יוצאים כולנו? חילונים, דתיים, חרדים, כאלו, לא חשוב. כל העולם בעצם. צריכים לעשות חשבון נפש ולראות מה עושים הלאה. אני מפחד שאלות, אתם יכולים לבלבל אותנו. אם זה באמת נכון לשאול עכשיו. נו, תד.
יוסף מקבוצת ירושלים שואל, אם כל לימוד מתחיל משלא לשמה, אז מה מבטיח
שאדם... מה זה כל לימוד?
אם כל הלימוד מתחיל משלא לשמה, כמו שהוא מסביר פה שצריך להתחיל משלא לשמה ולעבור ללשמה.
זה, אני מדבר על המערכת שחייבת להיות כך מסודרת. שאפילו ילדים הקטנים שמתחילים ללמוד, אז נותנים להורים או מלמדים, למי שמטפל בהם, לגננת, לכל אדם שמלמד, כן? נותנים לו הנחיות הברורות, כן? איך הוא צריך להתקדם עם הילדים האלו, ובאמת הוא יודע במשהו. לא שהוא צריך להיות, רצוי בטח להיות בעל השגה, אבל כבר אנחנו מדברים על לפחות, הוא יודע לפי הדרך איך הוא מכין אותם במשהו שזה נכנס אחר כך לשפחה המסייעת ואחר כך ממש לגבירתה. כן.
אז על זה בדיוק הוא שואל, הוא אומר ככה, אם כל הלימוד מתחיל משלא לשמה, אז מה מבטיח שהאדם יעבור משלא לשמה ללשמה?
המערכת שבונים, מערכת שבונים זה ספרים הנכונים, זה מורה וקבוצה, סביבה. מה זאת אומרת? זה, זה, זה מה שאנחנו לומדים? מה, 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 מה אנחנו יכולים להגיד על עצמנו? מאיפה ההבטחה שלנו? אולי אנחנו נמצאים במצב שזה ממש, ממש זה כבר מזמן נמצאים בחס ושלום בשכבה שתרשה גברתה וללא, ללא דרך. כן?
אז איך יודעים?
איך יודעים? תבדוק, את, תבדוק את עצמך. אתה לא יכול ללמוד על החברים. אתה צריך לבדוק את עצמך. מה היה המטרה שלך? באיזה אמצעים אתה, באיזה ספרים, באיזה אמצעים אתה משתמש? איך אתה משתמש במורה? איך אתה משתמש בקבוצה? איך, אתה, איך משתנה היחס שלך לעולם? האם העולם, לעומת מה שאתה הולך להשיג בלימוד שלך, הוא כאמצעי בלבד? האם המטרה היא מטרה הגדולה ביותר, וחוץ ממנה אין כלום, ואתה לא מחליף אותה בשום דבר? האם המורה הוא זה המדרגה העליונה שלך שאתה רוצה להשיג? אחרת אתה לא מקבל ממנו. ועם הקבוצה הזאת, הסביבה שאתה בונה, בערבות ובדבקות, בכל מה שצריך. תבדוק כל פעם וזהו, ותראה. ואם אתה מבצע כל פעם, כמה שאתה מסוגל פעולות שהן קרובות ללשמה, שאתה מתקדם לזה, כל פעם צד, 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 צד. וזה הכל תלוי בחשיבות של כל האמצעים האלו, שרק כלפיהם אתה יכול למדוד האם אתה מתקדם. אתה לא יודע. המצב הסופי שלך אתה יכול לדעת רק לפי הסביבה, עד כמה שאתה יותר ויותר ויותר מסור אליה. אבל אם יש לך אנשים חשובים מחוץ למורה ומחוץ לקבוצה, כבר אתה מבין שאיך שאתה לא רוצה, אבל אתה כבר לא נמצא בתלם. אם יש לך ספרים שהם יותר חשובים, יותר חכמים ממה שלפניך האלו, בעל סולם ורבש, גם כן. וכל מה שאתה צריך לממש. דברים פשוטים. הם נתונים לבדיקה. מה?
כשאדם מתחיל את הדרך, הוא בטח לא מתחיל במקום הזה. מתי לעשות את הבדיקה הזאת? אחרי חודש, אחרי שנה?
אני חושב ש... לא, חודש וחודשיים זה לא יעזור, ואפילו חצי שנה. נראה לי שצריכים לדבר על זה, אבל אדם לא מבין על מה אתה מדבר. כמו שאתם זוכרים את עצמכם, אתם שמעתם כל הדברים האלו ועשיתם ככה עם הראש, אבל זה, כך זה, זה מה שקורה. וגם היום, מה שאתם עושים זה, זה ברור, זה הלימוד, זה אלו השינויים שאנחנו עוברים. לכן, הכי חשוב לא למהר, האמת. הכי חשוב לא למהר. ישנם כאן אנשים גם כן שיכולים להגיד, ואני בכוונה אמרתי כל פעם, 10 שנים אתם לומדים אצלי, 15 שנה כבר לומדים אצלי, כאילו, נו, בשביל מה אתם נמצאים כאן בכלל? מה, אתם רואים שיש איזה סוף? כי אמת זה צריך לגדול מתוך האדם, כי זה נקרא ואכלת יושן נושן, שמה שנותנים לכם שם יש הכל. וכל האור אינסוף. אלא עד כמה שאדם מסוגל להקל אותו, אז בצורה כזאת הוא ניזון יותר נכון, יותר עמוק, ואז גודל. לכן כאילו יש צינור לכולם, וכל אחד הוא בכל זאת צריך לגדול לבד, בצורה אישית. ולכן כאן צריכה להיות מידת הסבלנות מאוד גדולה מהמורה. זה לא בעיה למורה, כי הוא מבין שזה הכרחי, אז הוא לא יכול לעשות נזק לתינוקות שלו. אבל לילדים עצמם, כן, זאת אומרת לתלמידים עצמם, זו בעיה. ולכן כאן צריכה להיות כוח הקבוצה, כל מיני עיסוקים בהפצה, בכל מיני כנסים, רעיונות למיני משהו לעשות, אתה מבין? צריכים לחפש, אתה מבין? לפתוח עוד ערוץ טלוויזיה ועוד משהו כזה, ועוד לעבור בניין ועוד כל מיני דברים, ו ו ו ו ו ו ו וחשוב מאוד זה לבנות קהילה, וכל הדברים האלה לסדר אותם כך שאדם ירגיש את עצמו שהוא נמצא בזה. ומצד אחד שקצת קשה לו אולי לצאת מזה, מצד אחד גם ילדים שלו נמצאים כאן באיזו צורה, גם מכוונים אותו אחר כך לחיים, להמשיך עם איזה מקצוע אפילו, כן, כשאנחנו רואים שאנחנו צריכים לסדר מערכת הלימוד וחינוך לכל העם. בקיצור, זה תהליך. כן.
יוסף ממשיך ושואל, אז מה הדבר שהכי מעכב את האדם מלעבור משלא לשמה ללשמה?
יש רק בעיה אחת לכולם, גאווה. זה היצרה, גאווה. וזה משפיל את האדם, והוא לא רואה שהוא מושפל ושהוא הולך בצורה הפוכה. הגאווה מחזיקה אותו, יש גאווה ממש מחייבת. זהו. לא, 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 אני נמשיך.
אנחנו באות למד דלד. 779 למטה. ופרשו תיקוני הזוהר, סוד השבועה, דאם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, שההקפדה היא שישראל ימשיכו אור החסד העליון שנקרא אהבת חסד, כי זהו הנחפץ, שהוא נמשך דווקא על ידי העסק בתורה ובמצוות, שלא על מנת לקבל פרס. והטעם כי על ידי אור החסד הזה נמשך לישראל אור החוכמה העליונה המתגלה ומתלבש באור החסד הזה שהמשיכו ישראל. ואור החוכמה הזה הוא סוד הכתוב, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, הנאמר על מלך המשיח. כמו שנאמר שם להלן, ונשא נס לגויים, ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. כי אחר שישראל ממשיכין על ידי אור החסד את אור החוכמה, בסוד רוח, חוכמה ובינה וכולי, אז מתגלה המשיח ומקבץ נדחי ישראל. הרי שהכל תלוי בעסק התורה והעבודה לשמה, המסוגל להמשיך אור החסד הגדול, שבו מתלבש ונמשך אור החוכמה. שזה סוד השבועה, אם תאירו ואם תעוררו וכולי. כי הגאולה השלמה וקיבוץ הגלויות אי אפשר זולתה, היות סדרי צינורות הקדושה מסודרים כן.
מה זה? הוא אומר שהאור הזה, החסד שמתקן אותנו, הוא נמשך לאדם במידה שלומד שלא על מנת לקבל פרס. כן? תראו, עוד למד דלת. הוא פרשו תיקוני הזוהר, סוד השבועה, דאם תאירו ואם תאירו את האהבה עד שנחפץ, ושהקפדה הזו שישראל המשיך אור החסד עליון, שנקרא אהבת חסד, כי זהו הנחפץ, שהוא נמשך דווקא על ידי העסק בתורה ובמצוות, שלא על מנת לקבל פרס. מה זה שלא על מנת לקבל פרס? ואיך אנחנו יכולים לעבוד לא על מנת לקבל, אם אנחנו נמצאים בכלים די על מנת לקבל? כן? אלה כל זה הוא בא מזה שאדם מפתח חשיבות של הספרים, של המורה ושל הקבוצה, שהם יותר גדולים ממנו. ואז הוא נכנע כלפיהם, ואז יש לו אותה הרגשה ואותו יחס כלפי הבורא, ויכול, כי הבורא הוא כתוצאה מאהבת הבריות לאהבת השם, מה שנקרא. כן? כי, ואז הוא מוכן להסתכל על כל הדברים האלה כמו הגדולים, ולא גדולים שעם חכה חושב על הבורא. כן? ואיזה בורא הם שם מתארים לעצמם. כן? אלה על כוח השפעה, כוח נתינה, כוח אהבה. ואז הוא מתחיל לראות יחס שלו כלפי לימוד, מורה, חברה ובורא, כמו לגדולים, ואז כמו לאדם גדול, יש לו כוח לתת, וזה משמש לו ככוח המקבל. כמו שאישה שכן, שאם בעלה הוא גדול, לא שהוא נותן לה את הטבעת, אלא היא נותנת לו, ושהוא מסכים לקבל ממנה, בשבילה זה שכר כמו שהיא קיבלה טבעת, הרי מקודשת. ברור שלאדם גדול שאנחנו נותנים, יש לנו מזה תענוג שקיבלנו. קיבלנו ממנו יחס שקיבל מאיתנו. זאת נקודה ממש הופכת את הקבלה להשפעה במשהו, כי זה יכולים גם בעולם הזה לעשות. כן? לא. אלה יש לנו בזה עבודה גדולה, כי אנחנו צריכים בזה להעלות את החשיבות של הלימוד, מורה, קבוצה ובורא, בצורה שהיא כנגד כל מה שהקליפה עכשיו כבר מתחילה לעבוד נגדנו. כן? אבל בכמה שאנחנו מעלים את החשיבות של הדברים האלו, אנחנו מסוגלים כבר לחשוב על הנתינה כשכר. אולי אני אגיע למצב שאני באמת אהיה מסוגל לתת. מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי, ואז אני ארגיש מזה סיפוק. ותענוג מזה שאני נותן, שם כבר צריכים עוד לבדוק. או אני נותן כדי לקבל תענוג, או אני גם התענוג דווקא להשם, וגם בודקים אותו כלפי המורה וכלפי הקבוצה, כלפי כל האמצעים האלו, כן? שזה ככה נכנס כמו בצינור. כך לומדים. בסדר? מצד הזה כאילו אין שאלות. מעניין. כן. נו.
בעל סולם, בהקדמה הזאת כאילו מרים דגל של רב חיים ויטל.
זה לא חשוב, תשאל. עזוב אותנו מזה. תשאל לפי מה שלמדנו עכשיו.
חוץ ממך אף אחד לא הרים את הדגל הזה.
אני לא יודע. תשאל מה שלמדנו. אם לא, אז שף, אני לא רוצה, על זה אני לא רוצה לדבר. החיים ידברו. כן, גרשון.
נקראת השאלה, היא בהקשר למה שאמרת, שמההתחלה צריך לחנך את האדם ללשמה. ודיברת גם על הגאווה, שזה אחד המונעים הגדולים ביותר מהבן אדם להתפתח. אני רוצה לנסות לברר את האיזון בין שניהם. זאת אומרת, גם בעל הסולם אומר לחלק מדליות ולהחשיב את מי שמשפיע, כדי שלייצר איזושהי דעת החברה כלפי הדבר הזה. מצד שני, זה מגדיל בו את הגאווה, כל העניין הזה. אנחנו רואים שגם אנחנו משתמשים בזה. אתה נותן לנו דוגמה בזה שאתה מחשיב את מי שבעצם עושה פעולות כאלה. וגם בחינוך של הילדים בכלל רואים שהם משתמשים הרבה בדבר הזה.
ודאי.
איך משתמשים בזה בצורה מאוזנת?
מאוזנת זה כבר בעיה. זאת אומרת, איך אנחנו מוצאים את השפחה שהיא מסייעת להשיג את הגברתה? זאת אומרת, איך מלא לשמה מגיעים לשמה, ולא שמלא לשמה סוטים בדרך לגמרי על מנת לקבל. ומשתמשים בכל הלימוד, ואפילו בחומת הקבלה עוד במיוחד, לכל מיני סגולות ומים קדושים, חוטים אדומים וכו' וכו'. זה צריכים למדוד כל פעם. כן? צריכים למדוד. אני לא יכול להגיד לך נרשם לכל הדרך. כאן בלי מורה דרך באמת קשה. כן.
אולי בכל זאת, במיוחד בשלבים של ההקניית היסודות, גם לאדם שמתעוררת בנקודה שבלב, וגם בכלל מההתחלה של החיים של הבן אדם, כשהוא בגיל הרך, כשהוא בדיוק...
לא, אז אני מבין אותך, כמו שאתה מטפל בילדים. אני מבין בעיה, אבל זה צריכה להיות מערכת שבונים אותה מקובלים, שיודעים את השלבים שבהם כדאי שהתינוקות יתקדמו, עם כל גיל וגיל וגיל, וכך יגיעו למצב שהמוח שלהם יתפתח, אמנם לפי מה שהם מסוגלים לקלוט, אבל לכיוון של לשמה. כן. קשה להתחיל בגיל י' ג' או עוד יותר מאוחר. אפילו אומרים שאתה צריך לחנך את ההורים. לחנך את ההורים. בזמן שהעובר מתפתח בתוך אמו, הוא כבר שומע וקולט הכל מה ש... יש הרבה על זה, גם כן סיפורים מהתורה. כן? נכון? זה צריכה להיות מערכת, אנחנו צריכים לבנות אותה. יבואו ויבנו. אתם תעסקו בזה. כן, בסדר? אז נמשיך.
עוד למד ה'. וזה שפרשו עוד, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מהו ורוח אלוקים? אלא בוודאי, בזמן שהשכינה יושבת בגלות, הרוח הזה נושב על אלו שמתעסקים בתורה, משום שכינה שנמצאת ביניהם. פירוש הדברים, שבזמן גלות, בעת שישראל עדיין עוסקים בתורה ומצוות שלא לשמה, אמנם, אם הם בבחינה זו, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, הרי השכינה ביניהם, אלא בבחינת גלות, מטעם שעדיין לא בא לשמה, בסוד השפחה דקדושה. וזה שכתוב, משום שכינה שנמצאת ביניהם, כלומר באסתר, אבל סופם לזכות לגילוי שכינה. ואז הרוח דמלך המשיח מרחפת על העוסקים ומעוררת אותם לבוא לשמה. בסוד, המאור שבא מחזירם למוטב, שמסייעת ומכינה להשראת השכינה שהיא גבירתה. אמנם, אם חס ושלום, אין העסק הזה דשלא לשמה, ראוי להביאם לשמה, מטעמים הנ"ל, אז מצטערת השכינה ואומרת, כל הבשר חציר, כולם הם כבהמות האוכלים חציר. פירוש, שלא נמצא בעוסקים בתורה אותו רוח האדם העולה למעלה, אלא שמסתפקין ברוח הבהמה, היורד למטה. ומפרשים שם הטעם, משום כל אלו שמשתדלים בתורה, כל חסד שעושים, לעצמם הם עושים. כלומר, שכל עסקם בתורה ומצוות הוא לתועלתם ולהנאתם עצמם. ואין העסק בתורה מסוגל להביאם לשמה חס ושלום. וזה שכתוב שם, באותו זמן, ויזכור כי בשר המה, רוח הולך ולא ישוב לעולם. וזהו רוח המשיח. פירוש, שעליהם אין רוחה דמשיח מרחפת, אלא הולכת מהם ולא תשוב. כי השפחה הטמאה עושקת תורתם, ויורשת את הגבירה. משום שאינם בדרך לבוא מתוך שלא לשמה לבחינת לשמה. ועל כן מסיק שם, שאלו הם שעושים את התורה יבשה, ולא רוצים להשתדל בחוכמת הקבלה. פירוש הדברים, כי אף על פי שאינם מצליחים על ידי העסק בתורה הנגלית, משום שאין בה מאור והיא יבשה, מסיבת קטנות דעתם, מכל מקום, הרי יכולים להצליח על ידי העסק בלימוד הקבלה, משום שהמאור שבה מלובש בלבושין דה הקדוש ברוך הוא. דהיינו השמות הקדושים והספירות אשר בנקל היו יכולים לבוא באותה הבחינה של שלא לשמה, המביאתם לשמה. שאז הייתה רוח אלוקים מרחפת עליהם, בסוד המאור שבא המחזירם למוטב. אמנם, בשום אופן אינם חפצים בלימוד הקבלה. וזה שכתוב, אוי להם שגורמים עניות וחרב וביזה והרג ואובדן בעולם. וזה הרוח שהסתלק, הוא רוח המשיח. כמו שנאמר, רוח הקודש, והוא רוח חוכמה ובינה וכו'.
שאלות. כן, בנצה.
איזה מין שיטה זאת, אם אפילו בעל הסולם שהוא אבי השיטה, איזה מין שיטה זאת חוכמת הקבלה,
כן.
שאפילו בעל הסולם שהוא אבי השיטה, בהקדמה לטס, הוא יותר מתעסק בחוסר ההצלחה. זה אי אפשר להצליח, אם ככה לא נצליח. הרבה מאוד אי הצלחות, כאילו לא משדר, שאפשר להצליח בזה ובטוח.
כי אנחנו פועלים מתוך רצון לקבל. ולכן בטוח שהעיקר זה להזהיר אותנו. לא ליפול כאן ותיזהר מכאן ותראה את זה. העיקר זה לאווים לדבר על האדם. בטח להזהיר אותו. שעל ידי זה הוא מחדד גם כן את הרצון שלו למטרה, הכל מתוך הנגד, הכל מתוך נגד המטרה. כי איך אתה מחדד משהו? אתה מקדם את הדבר ממצב מסוים למצב שכנגדו. זאת אומרת, אני צריך להזהיר את האדם בלא לקבל, בלא לחשוב על קבלה, בלא, אני לא מגרה אותו, על ידי זה אתה תהיה בריא, אתה תכניס כאן חוט אדום, אתה תצליח, איפה העסקים שלך, איפה הבריאות שלך, ההצלחה בחיים, החיים עד 120 וכן הלאה וכן הלאה. אני לא מעודד אותו. אני הפוך, אומר לו, תראה, האם כן, לא, תראה איך כל חומת הקבלה היא כך מתייחסת. למה? למה? כי היא צריכה לעורר באדם לבליט בו, לעזור לו בזה, שהיא מבליטה בו רצון להשפיע. ואם כן מגדלים לך רצון לקבל, כדי שאתה עוד יותר תבליט מתוכו, נותנים לך נגיד הצלחה בעולם הזה. אתה צריך להיזהר, אתה צריך להיזהר, כי כל מאיפה אתה בא לחוכמת הקבלה? מתסכול. אלא אם כן נולדת כאן ואתה, וזה כבר בעיה. זה כבר באמת בעיה. אתה נולדת כאן, אתה מוצלח, נותנים לך אוניברסיטה, אתה הולך כאן, כן, כמו שילדים שלנו, וכו' וכו'. זה... צריכים לראות מה קורה. זה עוד בעיות לפנינו. כל הלימוד הוא בא דווקא מתוך השאלה שזה נגד הרצון לקבל. נגד הרצון לקבל, כן?
אז מה מהות השיטה? זה הלאווים האלה? לא, זה יותר לא לעשות?
להיזהר, להיזהר, להיזהר. כן? זאת אומרת, כל מיני הגבלות, כל מיני חידוד חושים, מחשבות, דברים שאתה צריך להיזהר מהם. ואדם ודאי שלא רוצה, הוא רוצה בכל מקום לראות הצלחה שלו. תראה איזה אני חכם, איזה אני מיוחד, איזה אני כזה וכזה, ורוצים שיקחו ממני דוגמה, איך אני כך וכך. וזה מושך אותו לגיהנום. כן, אתה רואה, כך כל התורה. כל התורה. כן? ולכן עזרה גדולה יש לנו בזה שנותנים לנו מכשולים, וכל פעם מכוונים אותנו על ידי מכות. בטח. צריך אדם לברך על הרע יותר ממשה על הטוב. כן? אחרת איך אתה תתקדם? אתה רוצה להתקדם על ידי האגו שלך, על ידי הרצון לקבל שלך? זה ודאי שבצורה הגסה ביותר נגד המטרה. רק תראה לי איך אתה יכול, אם זה מעודד את הרצון לקבל שלך, שאתה נהנה מזה, שאתה מרוויח מזה, שהאגו שלך מתמלא, שאתה מקבל איזה מדליה שם או משהו, לא חשוב מה, כן? איך אתה על ידי זה מתקרב למטרה הרוחנית? נו?
אבל עדיין להתקדם, צריך לעשות פעולות, אנחנו כל הזמן מבקשים לך פעולות, מה לעשות? זה לעשות
פעולות זה פעולות הבירור בך, בפנימיות. אתה צריך לברר איפה רצון לקבל שלי, איפה רצון להשפיע שלי, איפה מטרת הבריאה שלי, איפה האהבה, איפה הגדלות ספרים, לימוד דף כזה ולא איזה, ולא איזה אחר, ומורה ולא איזה מורה אחר, וקבוצה ולא איזה חברה אחרת, ושדרכם אני מגיע לבורא, שבשבילי זה החשוב. עד כדי כך שאני מוכן לתת להם, אני בוער לתת להם, שבשבילי זה נחשב כלקבל. זה א' ב', אני מצטער, אבל זה דברים הבסיסיים ביותר. אתם צריכים קודם כל להחליט שגישה חייבת להיות חדשה. לא שלמדת באוניברסיטה, וכל החיים. זהו. כן.
ודים מקטרינבורג שואל אותנו, אז אם ככה, מה זה לשמה? מה ההגדרה המדויקת של לשמה?
לשמה? לשם שמיים. משהו פשוט. לשמה זה נקרא, נו נגיד, כמו שאנחנו עכשיו דיברנו, שאם אני מסוגל לתת, זה בשבילי נחשב כפרס. אבל שוב, שזה לא על מנת לקבל פרס, שלא בשביל זה אני נותן. כן, אפרים.
באמת, מה שלמדנו היום, איך אדם באמת בונה לעצמו מנגנון, שהוא בוחן את עצמו יום יום ורגע רגע, לא לגנוב את זה לעצמו. זאת אומרת, למשל, אדם כמוך ש...
זה נקרא לבנות סביבה.
זאת אומרת, הסביבה שומרת עליו שהוא לא...
כן.
לגנוב את זה
לעצמו. שהוא לא שומר על עצמו, סביבה שומרת עליו. תראה איך אנחנו בנויים בחיים האלו. אם אתה חי לבד, אתה לא יודע מה יקרה בעוד רגע. כך יש לך משפחה, יש לך... קרובים יותר רחוקים, יש לך חברה גדולה, שיש לך ביטוח, יש לך פנסיה, יש לך כל מיני דברים, אנשים שיעזרו וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו בונים כך לעצמנו, תומכים. ואותו דבר כלפי ההתקדמות הרוחנית. אני כל רגע נטול לנפילה.
אני למשל לא שמעתי, בוא נגיד, סתם, גמרנו מעגלי שיח. כל אחד יצא מהמעגל שלו וככה מרגיש את עצמו באיזשהו התרוממות רוח.
No.
אני לא שמעתי אף פעם איזושהי הנחיה, איך אנחנו, נגיד, בסיכום של הערב הזה, לוקחים את כל מה שהשגנו למקום מסוים.
אבל אתם עושים מדי פעם, בין זה לזה, אתם עושים ישיבה ודנים על זה. מכינים את עצמכם לסיבוב הבא, לא?
אני קצת לא... מה? אני לא...
אתם לא מדברים על מטרת הפעולה?
בהתחלה כן.
נו, אז מה אתה רוצה עוד? שיהיה גם בסוף? אולי רצו לעשות גם בסוף, אבל אני לא מכתיב את זה.
כן, לא, בסדר, אני... צריכים לחדד את זה, זאת אומרת...
זה תחדדו, אני לא יכול.
אוקיי.
לא, אתם צריכים לראות שהגיע הזמן. בסדר. טוב, בוא אנחנו יותר טוב נדבר בינינו, מה שאתם תשאלו אותי. בסדר? אז השאלה, מאיפה התחלנו? למד? א', זהו. איזה צורות השפחה ישנם בלימוד שלנו? איזה צורות השפחה נמצאות בלימוד שלנו. בבקשה. זאת אומרת, מתי זה קורה, מה זה בדיוק וכמה. בבקשה.
כל המרכיבים, כל התכונות האגואיסטיות, אהבת עצמי שלנו.
רק בקיצור, אני מבקש, יש לנו...
כל התכונות האגואיסטיות, עם הכוונה על אהבת עצמי, זה השפחה.
רק שהשפחה הזו יכולה לעבוד או בשביל לשרת את הגבירה שהיא השכינה הקדושה, ואז אפילו שהעבודה שלה לא לשמה, היא עדיין משרתת למטרה שיהפוך לשמה. או ההפך, למען עצמה, למען הקליפות.
אחת מהצורות זה כדי לזכור את הדברים, להחכים.
וגם כמו שהוא נותן דוגמה, שהעירה היא לשם האם מקבל לעצמו, לשם קבלת פרס, ולא לשם האם משפיע נחת רוח לעוצרו.
אז בעצם יש לנו שתי סוגים של שפחות, שפחה קדושה ושפחה לא קדושה, שהשפחה הקדושה בעצם מנסה לשרת את גבירתה, בעצם מובילה אותנו בדרך, והשפחה לא קדושה, בעצם הכל הולך לתוך האגו, לתוך הגאווה שלנו.
אחת הצורות גם ניסיון להשליט את הדעה שרכשנו מתוך הלימוד על מישהו אחר כשזה הפוך לגמרי ובא מתוך האגו.
כל העניין זה שהיא ככה פועלת בצורה כמו נחש ככה, נסתרת, שהאדם חושב שהוא פועל בהשפעה וזה העבודה של השפחה, בעצם פועל על מנת לקבל פרס, כמו שכתוב.
כל כך חשוב, כאילו אנחנו יודעים ומכירים את העבודה, אבל כמה שהדיוקים האלה אתה יכול לשרוף עליהם שנים, אתה לא שם לב לאן אתה מכוון, ואתה יכול לעבוד הרבה זמן ולחשוב שאתה כן מכוון נכון, אבל בסופו של דבר אתה משרת את עצמך, וכל הזמן טבוע ברצון לקבל, ואפילו לא חושב לצאת ממנו. לכן כל הזמן צריך לשים לב, וצריך סביבה שתדייק אותך.
בעצם יוצא שכשנזכרים ברגעים הראשונים של הלימוד, אז לוקח זמן להבין שהבערה שהייתה, הייתה בערה שהנה אני לומד משהו חדש, משהו מדהים, אני עומד להשתמש בזה, אני אהיה בזה יותר מאחרים, אני אהיה מורם משאר העם. וצריך להבין שזוהי באמת השפחה שמנסה למצוץ את כל השפע הזה, לקחת אותו למטה. ומזה ההתחלה של לא לשמה אל כיוון של לשמה.
לכן חשוב כל הזמן שנחדד ונחדש את הכוונה ואת החשיבות לשם מה אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים, אם זה בלימוד, אם זה בחיבור בינינו, כל דבר, מה המטרה בדבר שאנחנו עושים, לשם מה.
הבירור הוא יחסית פשוט, קיבלנו הנחיה מאוד ברורה, האם רב ספרים קבוצה הם מעליי, או הגאווה שלי היא מעליי, זאת אומרת, מה יותר חשוב לי, מה המטרה שלי בעצם, למה אני מכוון, וצריך כל רגע לבדוק את עצמך, מה חשוב לך, חשוב לך להיות חכם, גאוותן, יודע, או חשוב ללכת ולהכניע את עצמך, מה שנקרא, בפני רב, בפני הספרים, בפני הקבוצה.
אותו צורה של שפחה היא לקשור את כל מה שאנחנו לומדים לכל מקרה החיים ו...
למה הלימוד בספרים הנכונים עדיין לא מבטיח לנו שאנחנו נמצאים בכיוון הנכון? כן? יכול להיות שאני לומד בספרים הנכונים, אבל אני עדיין לא לומד חוכמת הקבלה. אני פותח בעל הסולם, הרבש, לומד, כן, עם כל מה שיש מסביב, ועדיין רוח המשיח לא מרחף עליי, ואני לא זוכה לכלום, והכל מה שכותב על הסולם וכל זה, מפני שלא רוצים ללמוד חוכמת הקבלה. אז מה זאת אומרת? אני עושה הכל מה שצריך. פותח ספרים הנכונים, לומד כאילו אצל רב, בקבוצה, הכל. מה זה נקרא שאני לומד חוכמת הקבלה? מתי אני יכול להיות בטוח שרוח המשיח, מה אור מחזיר למוטף נגיד, כן? מאיר עליי. ולא שאני מדי פעם מגלה את עצמי שנמצא רחוק מזה. ואחר כך שוכח ושוב נכנס לטריפ שלי ככה. בבקשה.
טוב, קודם כל השאלה זה מה מטרת הלימוד. אם אני לומד כמו שאנחנו רגילים ללמוד בשביל הדעת, בשביל השכל, בשביל למלא את עצמנו בעוד איזה ידיעות וגאווה, או שהמטרה של הלימוד זה להתחבר לאיזה מערכת שאמורה לשנות אותנו, לשנות את התכונות שלנו ועל מנת להשפיע.
באמת זאת השאלה שרציתי לשאול. איך אני בטוח שהמאור מאיר עליי? כי זה שאתה עובד למען עצמך זה ברור, אבל יש תמיד תקווה, או צריכה להיות תמיד תקווה לזה שהמאור יעשה בך את השינויים האלה עד שתגיע ללשמה. שזו המטרה שלנו, אנחנו רק צריכים לחדד אותם, משקיעים בזה המון זמן, גם בתוך השיעורים, להזכיר כל רגע מטרת הלימוד, מה אנחנו מצפים, שיבוא המאור ויעשה כזה שינוי, שאני אתחיל לרצות לתת, לרצות להשפיע.
אז יצא שלא מספיק לפתוח את הספרים, אם לא עוסקים הרבה בהכנות שלפני שפותחים את הספרים, שזה כל הלאווים שדיברנו עליהם, וכל העניין של למה אני בכלל פותח את הספר, וכל העיסוק בחיבור, ובעזרה הדדית אחד לשני למשוך את המאור, שכל מי שלא עושה את זה ופותח את הספרים, בכלל לא בכיוון.
לא שמעתי שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי מצוות תבלין, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבמחזה עולם מוטב, וזה כל הלימוד שלנו, הלימוד שלנו לא לתיקון השכל, הוא לתיקון הלב, ואת הלב יכול לתקן רק הכוח, שיש בלימוד שאותו אנחנו רוצים למשוך מתוך החיבור בינינו, שהמור מחזיר למוטב, יתקן את הכוונה שלנו, את הטבע שלנו, לקבל ולהשפיע. זה מה אנחנו רוצים מהלימוד.
והאמת שכשאתה מגיע לפה, אתה מגיע לפה כי הביאו אותך לפה, אתה לא מגיע לפה כי בחרת. וצריך המון מזל, המון מזל בדרך, כאילו לראות שאתה כל הזמן נמצא בכיוון הנכון. זה בירור אינסופי, אני חושב, כל רגע, של אם אתה בדרך הנכונה או לא. אולי סימן אחד שככה אני הצלחתי עד היום להבין אותו. אם הדרך הולכת לפי האגו שלי, אני עושה משהו לא נכון. אני צריך משהו שיעורר בהתנגדות לאגו, ואז לעבוד מעל זה. כי אחרת, אם אני הולך לפי האגו שלי, אז כנראה שמשהו לא נכון במה שאני עובד.
כאן אדם מגיע ללימוד מתוך תסכול. הוא שואל את עצמו, מה הייתי? איפה? מה אני? איך אני ממצב אחד שנמצא, נשלט על ידי האגו שלי, מגיע למצב שבו הספרים האלה משנים אותי? איך אני מגיע לתכונת ההשפעה?
אני צריך כביכול לכוון כמה זכוכיות האלה, איך קוראים לזה? עדשות, שלכל אחד יש ציר משלו, כן, ציר משלה, וכמה עדשות. אחד זה כלפי הספרים, אחד זה כנגד כלפי המורה, אחד זה כלפי החברה, ואז על ידי זה שאני מכוון אותם, אז אני מסדר דמות הבורא שהוא בעצם לא קיים, אלא מתוכם אני בונה אותו, את התכונה הזאת של השפעה, אהבה וכן הלאה. כן? אבל אם אני מסדר את את הדשות הללו בצירים הנכונים, אז בסך הכל אני צריך לגלות, אני צריך להרגיש שאם לא הדמות, אז לפחות השפעה העליונה מגיעה אליי באיזושהי צורה. באיזו צורה אני אמור לגלות אותה? קדימה. מה? לא ברורה השאלה? למי לא ברורה? להם ידיים. אז אתם לא שמעתם. אתם לא שמעתם. אם אני מכוון נכון את הדשות, שלכל אחד יש ציר, כן, משלה, כן? ואני מסדר את כל הצירים האלו, 1, 2, 3, זה ספרים, כן, מורה, קבוצה, ייחוד של חברים, כל הדברים האלו, אני עונה לכל הדרישות האלו, אז אני מזה מתחיל לראות את המקור האור, כן? האור בעצמו, במשהו מתגלה, כן? אני כבר מגלה לפחות במשהו שפחה שמסייעת לגבירתה, כן? אז אין כאן השאלה שאני סתם עובד ולא מרגיש ולא יודע איפה אני נמצא. אני חייב להשתוקק לאותו מאור המחזיר למוטף. ואני, מה זה, סתם פועל ואני לא יודע מאיך, אני צריך לראות את התוצאות האלו בפועל. כן? נו, אז איך אני מסדר את הצירים האלו בעדשות? איך אני מגלה את המאור הזה? לפי איזה שינויים בי אני מגלה את הפעולות שלו? בסדר? עכשיו מובן? בבקשה. שתי דקות.
קודם כל, אדם שמגיע ללימוד חוכמת הקבלה, בתחילה אין לו את ההבחנות האלה של מי זה אני, מי זה האגו שלי, מה זה להשפיע, מה זה לקבל. כל מיני הבחנות שתוך כדי הלימוד הוא מתחיל לראות איך הוא שם את עצמו בכל המצבים האלה, וקצת מתחיל להבחין בין התכונות השונות האלה שכלולות בו, וזה אומר שהוא מתחיל להתקדם.
בדרך שלנו יש ציר של מדידה שעליו אתה יכול להיות תמיד או בקצה הזה או בקצה הזה, העיקר שאתה מודד עד כמה אתה נמצא במחשבה או בצורך להיות בקשר עם החברים, בקשר, להיות נצרך לאותו חיבור איתם. ואז על הציר הזה, או שאתה שונא אותם, או שאתה אוהב אותם, או שאתה מרגיש שאתה רוצה להיות איתם, או שאתה נדחה מהם, העיקר שאתה מפוקס, ושלושת הצירים האלה מביאים אותך להיות במחשבה עליהם.
בהחלט כל ההתעסקות עם המאור והצורך לקבל משוב, האם אני מושך או מרגיש מאור, קשורות לזה שאנחנו מתפתחים להיות אנשים מערכתיים, ומתפתחים להרגיש את הזולת, את החברים, את היחסים בינינו לחברים, את ההרגשות החדשות שלי כלפי החברים, ולצד כל הדברים האלה השתוקקות כל הזמן, שכשמשהו לא תקין, שיבוא מאור ואת זה עכשיו ישנה, את היחס שלי כלפי הזולת ישנה.
יש ציר אחד מרכזי שאני מכיר ויודע, שזה החיבור בינינו, שאנחנו רוצים בחיבור בינינו להגיע לצורך שהבורא יתגלה בתוך החיבור הזה, שהשכינה תשרה בינינו, וכל מה שיש לנו שזה רב וזה ספרים וכל האמצעים שאנחנו מכירים והכוחות שעוזרים לנו והעזרים שקיימים בשבילנו, רק בשביל לחדד את אותו הציר המרכזי שאנחנו בחיבור בינינו רוצים לגלות את הכוח העליון, וזה המקום העבודה שלנו, זה הציר.
ולציר הזה אני חושב אפשר לקרוא גם הציר של גדלות המטרה. זאת אומרת, איך אנחנו כל רגע שמים את המטרה שלנו, של להגיע לשמה, מעל הכל, איך אנחנו שמים את הבורא, שזה הקשר הנכון בינינו, קשר אהבה והשפעה בינינו, מעל הכל, והכל פה בעיקר זה האגו שלנו, שככה כל הזמן מתעקש לקפוץ ולהיות מעל הדבר הזה, ויש לנו פה באמת את כל האמצעים בחברה שלנו להצליח לעשות את זה.
אם אני מבין נכון את השאלה, אז באמת המשוב שאנחנו מקבלים מהסביבה שלנו הוא זה שמכוון אותנו כל פעם ומסדר מחדש את העדשות. שם אנחנו רואים עד כמה הצלחנו להגיע לחיבור, לאהבת הזולת. שם יש אפשרות לאדם למדוד איפה הוא נמצא כלפי תכונת ההשפעה.
אדם גם יכול למדוד את עצמו ביחס שלו כלפי החברה, כוונה כלפי החברים שלומדים איתו בסמוך אליו, בעשירייה שלו, בקבוצה שלו, בכלי העולמי בכלל. ככל שהוא בודק, הוא רואה שהוא יותר חשוב לו החיבור ביניהם, ההתקדמות שלהם, הרוחניות שלהם, כמה מוכן להקריב את עצמו לטובת זה. אז ככל שהוא רואה שזה מתגבר, אז ככה הוא מתקדם.
עד כמה מעל כל האביות שגוברת מפעם לפעם והביקורת שעולה, בעיקר נגד חברים, עד כמה מעל זה הוא מצליח לחסות באהבה?
איך אני מגלה את היחס שלי מהספרים ומהמורה ומהחברים בזמן השיעור? האם אני עושה את זה כדי להרוויח שכר כלשהו אחרי השיעור, או שאני מתייחס לדברים האלה אך ורק כדי למשוך מאור שיתקן?
איזה תנאי צריך להיות שאני יוכל לתת, להשפיע? ואיך אנחנו מגיעים לקיום התנאי הזה? בבקשה.
אני חושב שבתנאי שיש לי את גדלות המטרה, בתנאי שיש לי משהו גדול שאני עובד לקראתו, אז כל מה שאני נותן בשביל הדבר הזה הופך לי בכלים שלי כאילו לקבלה. זה בדיוק הדוגמה הזאת של הקלה שנותנת את הטבעת לבעלה גדול. וגדלות המטרה וגדלות החברה וגדלות הרב וגדלות הספרים. זאת אומרת, הגדלות שהיא מעליי, משהו שהיא מעליי, שאני מתחת לדבר הזה, אז פתאום יש לי מקור אנרגיה שאני יכול לעוף אליו ויכול להתקדם לקראתו.
תנאי נוסף לגדלות שאדם צריך לפתח הוא גם שפלות עצמו. זאת אומרת, הוא צריך מהקצה השני פשוט למוס בשליטת האגו.
תנאי שהאדם יכול להשפיע באמת זה רק כשהמאור פועל עליו ונותן לו תכונת ההשפעה. זהו.
רק אם החברים נותנים לו כרטיס כניסה, זה התנאי.
האם הוא הצליח לעבור את העשירייה, להגיע למצב שהוא עושה להם נחת רוח, והם אישרו אותו, חתמו עליו, אז המאור מתחיל לעבוד עליו גם.
אז קיום התנאי הוא בעיקרון ההדדיות, שחברים רוצים להיות שווים, ויחד לבקש מהמאור שיתקן אותם.
שאפשר להוסיף את עניין ה...
איך התנאי הזה מתבטא כלפי כל נושא כמו המרכיבים, כמו כלפי כל המרכיבים להשגת מטרת הבריאה. אנחנו דיברנו על הספרים, על המורה, על הקבוצה, על הבורא. איך התנאי הזה מתבטא? איך אני מקיים אותו? שכלפי כל המרכיבים האלו אני נמצא באיזה איך אני מסדר את עצמי כלפיהם שאני אוכל להשפיע עליהם. מה מונע ממני עכשיו להשפיע? אם הייתי רואה אותם גדולים, גדולים, אז הייתי משפיע, כן? כי לגדול, מתוך הטבע שלי, אני משפיע ומקבל מזה תענוג. כמו ש... חתן וקלה, כן? נותנים לנו דוגמה. נו, ואז מה הבעיה להגיע כך ל, 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 לספרים, ל, ל, לרף, לקבוצה, לבורא? כנראה שכאן נמצאת בדרכנו מבחינת ההסתרה. כן או לא? איך אנחנו מונים את זה? איך אנחנו מסירים את זה? ולא מסירים, כי אם אנחנו נסיר את זה, אם היינו יכולים לסיר את זה, אז למה הבורא נסתר? אם היה מגולה, אז היינו נותנים לו בלי סוף, וזה היה בשבילנו כמילוי. גם קבוצה, גם גדלות הקבוצה, גם גדלות הרב. גדלות הספרים, הכל זה נמצא אצלנו בהסתרה. איך עובדים על זה? בלי זה אין אף פעולה שלנו, לא נמצאת בכיוון לשמה. נלך לזוהר, נקווה שאולי הוא יעזור לנו.